שאל השואל, מה הדין אם אדם עלה לתורה, קרא שני פסוקים, ואחרי שני פסוקים התחיל לברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, ונזכר שלא קרא פסוק שלישי, או הזכירו לו שלא קרא פסוק שלישי, ואמר למדני חוקיך, האם יכול או צריך להמשיך ולקרוא כדי שיהיה השלמה לשלושה פסוקים? והתשובה, אכן כן, יאמר למדני חוקיך ויחזור ויקרא עוד לפחות פסוק אחד, כי אין קריאה בפחות משלושה פסוקים. רבנו בפרק 12 מהלכות תפילה הלכה שלישית כותב, אין קוראים בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים גדולים ונחורים, ואין קוראים פחות מעשרה פסוקים וידבר עולם למניין. רק מה, בנוגע לעשרה פסוקים זה לכתחילה, אבל אם נשלם העניין בתשעה פסוקים, כמו ויובא עמולג בפורים, מספיק לו תשעה פסוקים כדי לגמור עליו לגמרי, ואין צורך לכפול את הפסוק האחרון, אף שיש מנהג לכפול את הפסוק האחרון כדי לא לגרוע מהעשירי, אבל לפי מעריץ אין צורך, ולפי רבנו אין צורך, כי נשלם העניין. זה דרך אגב ביחס לעשרה פסוקים. וידבר עולם למניין, אף על פי שהוא פסוק קטן וחוזר על עצמו הרבה פעמים לתורה, עולה למניין עשרה פסוקים, ולא יהיו הקוראים פחות משלושה אנשים. וצריך לרענן את הזיכרון בדינים אלו, ונקדיש לזה כמה בלי נדר כמה מההלכות היומיות בעניין זה, כיוון שאנחנו רואים שיש התרופפות וצריך לרענן את הזיכרון בדינים הללו. אז עוד נדון בעזרת השם גם בעניין של שלושה אנשים או פחות משלושה אנשים. ואין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, ואין מניחים בפרשה פחות משלושה פסוקים. שוב, גם בעניינים אלו נרענן את הזיכרון, כי גם בזה יש כבר בלבול גדול מאוד. ולא יקרא הקורא פחות משלושה פסוקים, וזהו הדין שנאחד אותו להיום, ולא יקרא הקורא פחות משלושה פסוקים. וכך גם נפסקה הלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן קוף למד זן סעיף ד', הוא כותב כך, אם קרא אחד שני פסוקים צריך לחזור ולקרות, ואם לא קראו בין שלושתם אלא תשעה פסוקים שלושה לכל אחד, אינם צריכים לחזור ולקרות. ולראיה לדבר פרשת עמלק, אבל אם קראו פחות מתשעה צריכים לחזור ולקרוא. ובכן, מרן גילה את דעתו, וזוהי ההלכה באמת, שאם קרא פחות משלושה פסוקים כאילו לא קרא, והוא איננו נמנע ממספר הקרואים, כי אין קריאה פחות משלושה פסוקים, ולכן צריך לחזור ולקרוא. איך? תלוי מתי הוא הבחין צריך לחזור ולקרוא. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"ב, ולעניין ברכה לפניה כך דינו, אם עדיין לא ברך ברכה אחרונה, אף על פי שכבר גלל הספר תורה והיה בדעתו לברך, ונזכרו שלא קרא רק שני פסוקים, חוזר וקורא בלא ברכה לפניה, כי הרי עדיין לא ברך ברכה אחרונה. חוזר וקורא בלא ברכה לפניה, אלא משלים את קריאתו, אף על פי שכבר גלל את הספר תורה, אף על פי שבדעתו היה לסיים. כל אלה אינם מהווים חציצה בין קריאתו את שני הפסוקים להשלמה של פסוק שלישי, אלא יקרא פסוק שלישי בלא שום ברכה בעולם, ואחריו כשיסיים את הפסוק השלישי אז יברך ברכה אחרונה. אבל אם כבר ברך ברכה אחרונה וסיים אותה, כבר ברך ברכה אחרונה, נסתלקה קריאה ראשונה לגמרי, כאילו מה שקרה שני הפסוקים כאילו לא קריאה, ולכן צריך לחזור ולברך לפניה ולהתחיל ממקום שהתחיל בקריאה הקודמת. כלומר, אם כבר ברך ברכה אחרונה בטעות, אזי לדעת המשנה ברורה, יחזור, יברך ברכה ראשונה, יקרא שלושה פסוקים, דהיינו שני הפסוקים שהוא כבר קרא עם הפסוק השלישי שטרם קרא, ואז יברך ברכה אחרונה. יש כאלה שאומרים שלא יברך ברכה לפניה, כי הברכה האחרונה לא ביטלה את הברכה הראשונה, ודי שיברך ברכה אחרונה פעם שנייה ולא ברכה ראשונה. ובאמת, אליבא דאמת, אפשר לו לחזור ולקרוא שלושה פסוקים גם בלי ברכה, וזה יעלה לו כקורא. אלא מה? מאחר וחכמי ישראל תקנו משום הנכנסים והיוצאים, תקנו שכל מי שעולה לתורה מברך, אזי צריך לברך אחרים לפני ואחרי בגלל התקנה. כלומר, אף על פי שיש אומרים יברך רק ברכה אחרונה, נראים הדברים שתקנה וגזרות הם אינם תנות לחלוקה. כל מי שרואה אותו חוזר וקורא חושב שזה עלייה נוספת. שערה יש לא אחת שאדם קורא וקורא אחד. הגמרא התוספתא במסכת מגילה אומרת, אם יש ציבור עמי ארצות שאינם יודעים לקרוא בתורה, אז תשמעו מה היה בזמן התוספתא, בזמן חכמי התנאים, לא כמו בימינו. בימינו אצל האשכנזים והספרדים, ועכשיו מתחיל לזלוג אצל התימנים, יש איש מקצועי, משלמים לו כסף, זהו בעל קורא מה שנקרא, הוא קורא בשביל כולם. אבל בימיהם לא רצו את זה בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן לא רצו את המתכון הזה. אלא מה עשו? אם יש אחד יודע לקרוא וכולם אינם יודעים לקרוא, מזמינים את האחד במקום שבעה עולים, יעמד ראשון מברך וקורא ומברך, עוד פעם חוזר ומברך וקורא ומברך שבע פעמים, כי באופן הזה צורבים בתודעה כי אכן באמת צריך להיות שבעה עולים גורעים ולא שבעה ייצוגיים שרק מברכים בעולמו. אז זה פשוט תזכורת, כיוון שכבר היום אצלנו חלילה מתחילים להתכרסם, וזה חבל, וצריך לעמוד על המשמר. ברוך השם, כבר היום מודיעים מראש, אפילו שבוע מראש, התור שלך ביום שבת כך וכך. מה הבעיה? אדם יכול להתכונן במשך שבוע ויוכל לקרוא בזכות גדולה, כי הקורא בתורה הוא כמו משה רבנו, הוא כמו משה רבנו מוריד את התורה, נותנים לו את הזכות להיות כמו משה רבנו להוריד את התורה. ואם כן, אדרבה ואדרבה, למה לך להפקיד את הזכות הזו בידי מישהו אחר, אלא תזכה אתה במצווה. ומעניין העניין שלא באותו עניין, פשוט בשביל לעורר את הציבור, המתרגם אצלנו הוא במעמד של אהרון הכהן, ואהרון אחיכו יהיה נביא אחו. ומה כתב בתרגום? מדור ג'מנוח. ואז מה יוצא? שהמתרגם הוא במעמד של אהרון, אהרון, ולכן אצלנו המתרגם עצמו עומד ליד הטבע כשהוא עטוף בראשו בטלית, כמו הקורא בתורה שעטו בטלית, כמו החזן עצמו שהוא עטו בטלית, כמו הגולל עצמו שהוא עטו בטלית, ביראה, באימה וביראה, כי כך צריך להיות. מה קורה רבותיי בימינו שלנו? כיוון שבעבונתנו המרובים לא משתדלים ללמד את הילדים את הגרו ואת התרג'ום, עבירה גורת עבירה, והולכים מדחי לדחי, מבקשים ומתחננים מאנשים בוגרים לתרגם. אז אם נמצא עוד מישהו שעדיין מתנדב לתרגם, אזי כשהוא מתרגם הוא יושב לו במקום, עושה טובה והוא מתרגם כשהוא יושב במקום, וזה חוצפה כלפי שמיה, גאות כלפי השם יתברך. אדרבה ואדרבה, יש לך זכות להיות כמו אהרון הכהן במעמד הר סיני, לך נא אל הר סיני, לך נא אל הטבע, תעמוד לצידו של משה רבנו ותתעטה בטלית, ולא תראה גאווה גדולה שלא מכבודך. וחבל שזה גם מגיע אלינו, וערתי שיעירו בבתי כנסיות כאלה שזכות ומאבדים זכות, וגם מאבדים זכות וזה גאווה. ושוב, אני אמנם אני צריך להשלים את העניין ואני אשלים את העניין, אבל אומר רבנו, סוטים מן העניין בשביל תקן דברים. הייתי בחוץ הארץ, רבותיי, וביקרתי בקהילה תימנית, ואני מחפש את, אני שומע כל מתרגם ואני לא רואה את המתרגם. אני מבין שזה מבוגר, כי בעוונותינו לא הכינו את הילדים שלהם, אז אני מחפש, אני רואה, הוא יושב. אני מעיר לרב הקהילה, אני אומר לו, זה לא בסדר שהוא יושב. אז הוא אומר, מה נעשה? היום, אוי ואבוי, אם נעיר, לא יבוא בכלל להתפלל. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אורח לרגע, רואה כל פגע. אתה מרשה לי להעיר? הוא אומר, בבקשה, זה אתה. אתה נוטל על עצמך את הסיכון. אז באמת השלים את המברך את העלייה שלו. אמרתי, רבותיי, באתי עם ארץ הקודש אליכם. כמה אני נהנה לראות. שומרים על מורשת אבות, באים להתפלל, תמידים כסדרן, מוספים כלקטן, קוראים בתורה, לא משתמשים בחזן, אלא כל אדם מתכונן וקורא אשריכם, אשריכם שאתם עושים את הדבר הזה, וגם דואגים לתרגום, צריך ללמד את הילדים, זה הדור המחר, דור לדור יביע עומר. אבל אם אין ילדים ומישהו מתנדב, יישר כוחו, אבל שידע, זה זכות גדולה היא בשבילו להיות כמו אהרון הכהן בצדו של משה רבנו, כי הקורא משה רבנו וזה. אז ולכן אצלנו הוא הולך על הטבע, הולך על הר סיני בנפש חפצה, עוטף את הטלית וכו' וכו'. טוב, הוא הבין את הרמז, קם ותרגם. אבל מה? בהתחלה ראיתי את הפנים שלו חמוצות, כמו שאומרים, מה זה בא לכפות עלינו כלולים וכו'. עכשיו ידעתי שהדברים שלי כבר עשו 50% לעבודה. כשגמרנו את התפילה והכל, אז באו לחוץ עדיין, שבת שלום. כשזהיתי אותו, נתתי לו צ'פחות כמו רב אבי יוסף, ונתתי לו כל הכבוד, ישר ככה, סילקתי את החמיצות ההיא, ונגמר הסיפור. ואז גמרנו, סיפר לי רב הקהילה, אין עוד את הג'עווה הזאת וכו'. כל אלה זה חוסר מודעות. נחזור חזרה לענייננו. יהודי אשר קרא שני פסוקים וכבר ברך ברכה אחרונה, לפי המשנה ברורה וכך נראים הדברים, צריך לחזור ולברך ולקרוא, כן, לפניה ואחריה, כדי להראות שזה קורה בפני עצמו. אלא מה הוא קורא את שני הפסוקים? את שני הפסוקים שהוא כבר קרא פלוס עוד פסוק אחד. זהו הדין. אבל אם הבחינו מבעוד מועד וכולם צועקים, קראת שני פסוקים, והוא אומר, ברוך אתה השם אלוהינו, ברוך אתה השם, וצועקים, אם הוא חוכם, אז אפילו אם לא חוכם, להגיד לו, למדני חוקך, כדי שידע. ואז הוא אומר, למדני חוקך, זה פסוק בתהילים, זה לא ברכה, הואיל וזה פסוק בתהילים, מותר לו. ואז הוא חוזר וקורא פסוק אחד, לא צריך לחזור על שני הפסוקים, כי הואיל ותיקן את זה בתוך כדי דיבור, כאילו לא אמר כלום, יכול לקרוא את הפסוק האחד ואחר כך לברך את הברכה האחרונה. היה ולא אמר למדני חוגך, אלא השלים את הברכה, כבר אמרתי. היה ואמר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר, ועוד לא אמר את החתימה. גם אם אמר אשר, יגיד למדני חוגך. למה? כי יש לנו כלל גדול בהלכה, כל תיקון בתוך כדי דיבור זה כמו שאתה מוחק מילה, כאילו הוא לא קיימת. ואיל וגילה דעתו שמיד תוך כדי דיבור למדני חוגכו, הוא יולד כמו שלא אמרת אשר ויכול לסיים. המילה אשר עוד לא יכולה להפריע לנו ולגרום לכך שיצטרך לסיים את הברכה ולחזור ולברך מחדש, לא, אלא לסיים למדני חוגכו ואז לקרוא את הפסוקים, לברך מחדש, איך קוראים, לקרוא את הפסוקים ולהשלים אותם. רבי חנינא בן עקשיא אמר לסדר.